ישראל לייב, גשר בין ישראל לתפוצות. הפודקאסט של נורית קנטי וצביקה קליין.
שלום צביקה קליין.
שלום לנורית קנטי, מה שלומך?
וואלה, תשמע, האמת היא שאם היינו מצלמים את זה או יכולים לתעד את המאמצים שאנחנו עושים כדי להתחבר אחד לשני וכדי לתאם את השעות עם המרועיינים ועם הזמן אולפן בגלי צהל ועם הימים שבהם לחיילים מותר להיכנס, יואו!
זה שזה קורה זה נס, זה כבר נס.
ממש, זה מזל גדול, וכן, אנחנו חוגגים ומציינים את פרק 7 של הפודקאסט שלנו, עם ישראל לייב.
נכון. עם ישראל לייב, נכון, גשר בין ישראל לתפוצות, אנחנו גם עושים את זה בשיתוף עם ארגון גשר, ורציתי לשאול אותך, אם את בלחץ או כוססת ציפורניים לקראת הבחירות בארצות הברית.
בינתיים עוקבת לעומק, עוד לא בלחץ או כוססת ציפורניים, ואפילו קצת מצפה ללילה הזה, שבו אני קמה ב-2 או 3 בבוקר, כדי להתחיל לעקוב אחר התוצאות. הפעם האחרונה שעשיתי את זה הייתה באימות הראשון. בין ג'ו ביידן לדונלד
טראמפ. אגב, את עושה את זה מעניין אישי, או שאת עושה את זה כאילו בשביל עבודה?
תראה, קצת קשה להפריד, כי העובדה שאני מתעניינת בכל הנושאים האלה של האקטואליה הביאה אותי לעבודה הזאת, אבל גם וגם, גם וגם. אני מניחה שגם אם הייתי היום בעבודה אחרת, ולא הייתי צריכה את זה לעבודת היום-יום, עדיין הייתי קמה ב-2 בלילה לצפות באימות, ובוודאי בתוצאות.
כן, זהו, זה הבחירות האחרונות שהיו בעצם, אשתי, נולדו לנו תאומים כמה חודשים לפני, ועוד גרנו בבית של ההורים שלה, ואמרתי לה, אני הלילה איתם, כאילו עוד זה תקופה של הם נולדו קטנים, כל 3 שעות הם צריכים לאכול, אז ככה אני הייתי מחובר, ובאמת ביקשו ממני בעיתון לכתוב טור על פרשנות על הקול היהודי, ואמרו, טוב, הילרי תזכה, תכתוב, כי זה היה באמת שלישי בלילה,
כן.
שעון ישראל היו הבחירות, ורביעי בלילה אנחנו עודים לדפוס, תכין כבר את הטור מראש, ואם צריך שנות, אז משנה, אז הכותרת הייתה, ישמח חתני, על החתן של הילרי, החתן היהודי, כן, ובסוף זה נשאר ישמח חתני, אבל החתן היהודי היה אחר.
כן, האמת היא שזה סיפור גדול, ואני מניחה שאתם לא מערכת העיתון, מקור ראשון כמובן, היחידה שכבר היו לה טורים מוכנים, ונאלצו ברגע האחרון לשנות את הכל.
רק ישראל היום היו בקו הזה, נכון, אף אחד לא ציפה.
כן, צריך להגיד, בארץ ובעולם. עכשיו, למה אנחנו חופרים לכם כל כך הרבה על הבחירות? כי אנחנו גם בפרק הזה נקדיש לא מעט לבחירות בארצות הברית, כמובן מהזווית היהודית.
נכון, אנחנו נדבר גם עם נציג של ממשל טראמפ שעוסק בנושא של הקהילה היהודית ולגרום לכך שיהודים יצביעו לטראמפ, ואנחנו גם נדבר עם יהודים שמנסים לגרום להצביע לביידן.
כן, צריך להגיד שרוב הסקרים שנעשים גם בתקופה האחרונה בקרב היהודים בארצות הברית נותנים בין 70-75% מהקולות לביידן, ובסביבות נכון. ה-22% אומרים שיצביעו לדונלד טראמפ.
כן,
אז, כן, אז הכל בחירות וגם קצת קורונה, כי בכל זאת בניו יורק, השכונות של הקהילות היהודיות, שגם בגל הראשון של קורונה באמת שילמו מחיר גבוה, גם עכשיו חזרה שם התחלואה, ונוסף לזה איזשהו חוסר ציות של חלק מהקהילות, וגם אימות עם הממשל המקומי, אז גם על מה שקורה שם בשכונות היהודיות של ניו יורק אנחנו נדבר. בוא נתחיל.
תגמרי.
ואנחנו עכשיו עם בעלי חברת יחסי הציבור בוושינגטון, Blue Light Strategies, סטיב רבינוביץ', או רבינוויץ', אם אנחנו רוצים לתת את זה ככה בעגה אמריקאית. סטיב הוא לשעבר יועץ התקשורת של ביל קלינטון בבית הלבן, והוא איש יחסי ציבור, ושותפו במשרד הוא אירון קייק, שבעצם מנהל את הקמפיין של ג'ו ביידן בקהילה היהודית. סטיב, שלום לך.
שלום, מה שלומך?
שלום. בסדר גמור.
תודה רבה שאתה מצטרף אלינו, אצלך עכשיו די מוקדם בוושינגטון.
בבקשה.
אז אני אקדים ואגיד רק שסטיב ידבר איתנו בעברית ובאנגלית, ככה מה שמסתדר לו, שירגיש בנוח.
אנגלית.
אנגלית מטובלת בעברית. אוי, אוי, זה כבר התחלנו ככה, בנושא היהודי שלשמו, שלשמו התכנסנו, אז אולי נתחיל במשהו ככה, באמת, אתה באמת איש רציני ועוסק בנושאים באמת מרכזיים, אבל דווקא עשית משהו מאוד חמוד בבחירות האחרונות, ויצרת מרצ'נדייס, כיפות, כוסיות לוויסקי וכאלה, של ביידן.
נכון, it's hard to believe there are very few Jews remaining in America who still don't know who they're voting for. There's no more undecided vote, what you call floating vote.
סטיב רק אומר, אני אגיד בעברית שזה מפתיע אותו, שעדיין יש יהודים באמריקה שלא יודעים למי הם יצביעו, כאילו אין קולות צפים, זאת אומרת, זה מאוד מאוד ברור אם הם יצביעו לטראמפ או לביידן.
אבל סטיב, אתם גם יודעים שיש רוב די מכריע בקרב יהודי ארצות הברית, שאומרים שהם יצביעו לביידן. אז בסך הכל זאת מגמה די קיימת, אז במובן מסוים אפשר להגיד שעבודת הקמפיין בקול היהודי די מיותרת.
נכון, all the Jews are voting for Biden. Not really, but you know, 70%, 75%. Every 4 years, no matter who is the Democrat, all the Jews are voting for the Democrat. It does not matter the issues, it does not matter the Republican, it's always the same.
אז בעצם סטיב אומר שכל 4 שנים יש בחירות. תמיד הקהילה היהודית תצביע למועמד הדמוקרטי. אני אוסיף משלי רק, שגם אם היה ברני סנדרס מועמד עכשיו, שהוא נחשב קיצוני יחסית, הוא עדיין היה מקבל יותר קולות בקהילה היהודית מאשר דונלד טראמפ.
ברור. אני רוצה לשאול אותך, סטיב, תראה, הקול היהודי אורתודוקסי בכיס של טראמפ, אפשר להגיד, האם הדמוקרטים שלאורך השנים, האם אתם מנסים לעשות קמפיין דמוקרטי, לא בהכרח למועמד ספציפי, אלא באמת לנסות למשוך אוהדים לרעיון הדמוקרטי בקרב היהודים האורתודוקסים.
זה נכון, קצת נכון. The orthodoxים, it's more about polity than about religiosity. It's more that the orthodox are politically conservative than it is that they are religiously orthodox. And that the reformim are liberal than that they are chiluni or that they are reformim. The liberal and the political conservatives are politically conservative. And that's why it is what it is.
אז סטיב בעצם אמר שגם אצל האורתודוקסים וגם אצל הרפורמים, זה לא עניין דתי, זה עניין פוליטי. האורתודוקסים הם שמרנים מבחינה פוליטית, והרפורמים הם לא חילונים, הם רואים את עצמם כדתיים, אבל הם ליברליים, וזה מה שגורם להם לרצות להצביע למפלגה הדמוקרטית.
There are two polls, so called them Pew and the American Jewish Committee. And they have the orthodoxim at 75% for a Trump. And so on the one hand, this is very impressive for Trump, 75% of the orthodoxim. But 25% for Biden of the orthodoxim. This is also interesting.
אז מה שסטיב בעצם אומר, יש סקר של מכון פיו, שהביא 70% תמיכה יהודית, וסקר של הוועד היהודי האמריקאי, שהביא לביידן 75% תמיכה, אבל הוא בעצם אומר, עצם זה שיש 25% מקרב הקהילה האורתודוקסית, שמצביעה לביידן, זה עניין מאוד מאוד גדול.
אתה יודע, האימות הפוליטי על זהות המנהיג, גם בישראל וגם בארצות הברית, ממש הפכה להיות משהו מאוד מהותי בהגדרה של אנשים את עצמם וגם ביחסים ביניהם. אתה מרגיש שיש השפעה על הקשר בין הזרמים היהודיים בארצות הברית בגלל תמיכה או אי-תמיכה בדונלד טראמפ ובביידן?
No, there are two dichotomies. One is a difference between how Israelis think, and the other is a difference between how the Orthodox think. The Orthodox are more politically conservative on social issues. Most Jews are very liberal on social issues, and so are Democrats. This is why Jews are Democrats. And one of the few exceptions is Israel, is the issue of Israel, which is not such a liberal issue for Jews. And while the Orthodox are perhaps more politically conservative on Israel than the Reformim or than most Jews, this is one of the few differences. That's why there is some difference in the voting for Jews, and it's why there's a huge difference between how Israelis feel about the election and how Americans do. First,
So let me just stop you for a second. Steve בעצם אומר שיש הבדל מאוד גדול בין איך שהישראלים רואים את זה ואיך היהודים האמריקאים רואים את זה, וגם היהודים האורתודוקסים בארצות הברית שתומכים בטראמפ. אומר שהיהודים האורתודוקסים בארצות הברית הם שמרנים לא רק בנושאים לתומכים בטראמפ בגלל ישראל, הם שומרים גם שמרנים בנושאי פנים, וזה משהו שמשפיע מאוד על ההצבעה שלהם, ואילו היהודים שאינם אורתודוקסים הם מאוד, בין אם סוציאליסטים או בין אם מאוד תומכים בנושאים כאלה. כמובן שאת היהודים היו פליטים בתקופה מאוד מסוימת בהיסטוריה, ולכן תמכו תמיד במפלגה הדמוקרטית שמקדמת הגירה אל המדינה, כך שהוא אומר שיש הבדל מאוד גדול בין איך שתופסים את זה כאן בישראל ושם בארצות הברית בקרב ישראלים ואפילו בקרב האורתודוקסים, וישראל הוא אלמנט אחד מתוך כל האלמנטים האלה.
נכון, there are two things going on. In America, the orthodoxies are more politically conservative on social issues, so they tend to be a little more Republican. Forget about Israel. Israel is not such an important issue to most Jews, except if there's like an emergency, a crisis, Israel's in danger.
Ken.
And thank God Israel's not in danger, thank God. If God forbid it was, everything would be different. In Israel, Israelis only care about Israel. They don't care about American domestic issues. So they only see the American election through the colored glasses of the issue of Israel. It's all Trump for them.
סטיב בעצם אמר, הוא סיים בזה, שאנחנו הישראלים רואים את זה בפריזמה מאוד מאוד צרה, בפריזמה של ישראל, וזה ממש לא הפריזמה שיהודי ארצות הברית רואים. הנושא של ישראל הוא לא מהותי, כיוון שישראל לא בסכנה. אם ישראל הייתה בסכנה או במצב חירום, כפי שאגב היה במשך הרבה מאוד שנים, אז היה פקטור, זה ממש לא פקטור, כמו שאנחנו בישראל לא מצביעים בבחירות על בסיס מדיניות חוץ, אז כך אותו דבר בארצות הברית. נורית, את רוצה...
כן, אתה יודע, סטיב, אנחנו בהמשך התוכנית הזו, הפרק הזה, נדבר על כך שלקראת הבחירות, עורכי דין שמבינים בהגירה בקנדה, מספרים על עלייה בפניות, בין השאר, בקרב הקהילה היהודית, עלייה של ככה עשרות אחוזים, בניסיון להבטיח את העתיד למקרה שטראמפ ינצח. אז אני רוצה לדבר איתך בהכרח על ההגירה לקנדה, אבל כן לשאול איך הקהילה היהודית בארצות הברית תגיב במקרה שטראמפ ינצח, האם באמת זה יטלטל כל כך את עולמם עד כדי עזיבה של ארצות הברית.
I used to think that if Trump was re-elected, if Trump was elected, I'm coming to live with you in Israel, but you keep electing Bibi, so I can't live there either. I have no place to live. No, nobody's going to Canada, maybe a few people. During the Vietnam War, a few people went to Canada, not very many.
Okay, okay, אז אף אחד לא הולך, רגע, let me translate, סטיב, אף אחד לא יעבור לקנדה, זה היו מעטים במהלך מלחמת וייטנאם שהגרו לקנדה בעקבות מצב פוליטי בארצות הברית, אבל לא צריך להגזים. אבל סטיב, באיזה אופן כן תגיב הקהילה היהודית במקרה שטראמפ ינצח?
Some of us will... Mentalia, Canada, I don't know. Right now, nobody wants us, you know, because of COVID. Nobody wants us. So, who knows? There's no big movement to Canada, I'm afraid.
Okay, אז סטיב לא חושב שתהיה הגירה לקנדה. הוא כן חושב שאולי יהיו אנשים שיעלו לישראל, אבל זה לא בדיוק שעכשיו מחפשים שיהודים יעגרו ברחבי העולם. תודה רבה לך, סטיב. Thank you for being with us. And good luck.
Oh,
בהצלחה.
My pleasure.
תודה, סטיב, תודה.
I will come back to Israel and work on my Hebrew, and we'll try harder to do this in Hebrew next time.
Next time, promise.
בעזרת השם, הפעם הבאה בעברית. תודה, להתראות.
בעזרת השם.
טוב. אתה יודע, צביק, זה היה נחמד לשמוע יהודי אמריקני תומך ביידן, כלומר מתנגד לטראמפ, אבל שלא לוקח באופן כל כך דרמטי, למרות שהוא עובד עבור הניצחון של ביידן, אבל נכון. לפחות כלפינו לא לוקח בצורה כל כך דרמטית את האפשרות של ניצחון של טראמפ. זאת אומרת, הוא אומר, היסודות יותר חזקים.
זה תלוי אופי בסופו של דבר, וכמובן שלא תהיה הגירה, אבל כן, אנחנו נדבר על הנושא של הגירה, אבל אין ספק שזה אופי, ויש הרבה אנשים שיקחו את זה בצורה מאוד קשה. היו דיבורים אז בזמנו, שטראמפ ניצח הפעם הראשונה, שיהודים באפר ווסט סייד, בשכונה מאוד יהודית נחשבת במנהטן, יושבים שבעה. זאת אומרת, זה היה התיאור.
כן, כל שיחה עם יהודי ליברלי או יהודי מתנגד טראמפ, אתה יודע, זה נשמע באמת כקץ כל הקיצים מבחינתם.
לגמרי.
טוב, נעבור הלאה. טוב, אנחנו אמנם שוחחנו ארוכות עם סטיב רבינוויץ, אבל אנחנו לא מקפחים גם את הקמפיין של הנשיא דונלד טראמפ. אתה, צביקה, ערכת ראיון עם בוריס אפסטין, נכון. הנציג של טראמפ לקהילה היהודית בבחירות האלה. למעשה הוא מנהל את הקמפיין לקהילה היהודית, הוא לשעבר איש ממשל טראמפ, עסק בנושאים שונים של תקשורת, והנה הכתבה.
This is the greatest president and the greatest friend of the state of Israel, the Jewish people in the history of this country.
כאשר ברקע אנו שומעים עצרת למען נשיא ארצות הברית המכהן, דונלד טראמפ, המשתתפים אינם יהודים חרדים, תושבי האזור. והדובר שמלהיט את הקהל הינו יועצו לשעבר של הנשיא, האחראי על הקמפיין היהודי שלו, בוריס אפשטיין. בבחירות 2020, אפשטיין משמש כיועץ בכיר לקמפיין ובמקביל מכהן כיושב ראש Jewish Voices for Trump, כל יהודי למען טראמפ. הנשיא המכהן מואשם לעתים בכך שהוא איננו מתייחס ברצינות לאנטישמיות, אך אפשטיין בן ה-38 שנולד וגדל ברוסיה מספר לנו ברעיון מיוחד שהוא מבין על בשרו היטב מהי אנטישמיות.
I experienced the complete, overt, open, disgusting, violent anti-Semitism. You know, my father and I were called, you know, racial epithets as Jews on our last day in the former Soviet Union. And I remember that till my last breath.
לדבריו, זה בדיוק מה שעומד מול עיניו בעת שהוא מייצג את הנשיא בקמפיין לקהילה היהודית.
I know what that's like, and I want to make sure that not only my child, my grandchildren, hopefully, that nobody... and nobody in this beautiful country of America has to live under that.
רוב יהודי ארצות הברית צפויים לתמוך במועמד הדמוקרטי ג'ו ביידן. על כן אנו שואלים את אפשטיין למה יהודי ארצות הברית פשוט לא מתכוונים להצביע לנשיא טראמפ למרות פועלו למען ישראל.
A lot of the polling that you then will see it underpolls the Orthodox community. Mm-hmm. Because the Orthodox community is very strongly for this president. I believe I read about 90% of Harvey Magazine did a good poll recently. So polling, when you're polling, it's important to include the Orthodox community who've been, I think, horribly persecuted by Democrats, especially in the recent months. We see what's going on in New York with the Hasidim and how they're being targeted and really horribly mistreated. It's a warning for all of us that it's only around the corner for the Democrats to start targeting the Jews, and they're already doing it in New York.
בעיניו, למרות שאין לכך כל בסיס, הקול היהודי למען טראמפ צפוי להגיע ל-50% תמיכה.
More likely to be closer to 50-50 among American Jews.
אפשטיין טוען שבמפלגה הדמוקרטית דור חדש של פוליטיקאים אנטישמיים ואנטי-ישראלים כהגדרתו, ומאשים את ביידן עצמו באנטישמיות.
You know, in 2013, Rashida Tlaib and Ilhan Omar were not members of Congress.
Right.
And I say to you that both the far left and the far right have the disgusting anti-Semites. The difference is the far left elects theirs to Congress. Right? Mm-hmm. And then you've got these anti-Israel, anti-Zionist, anti-Semitic members of Congress that by themselves demean the Holocaust when he compared President Trump to the terrible, disgusting Joseph Goebbels.
מבקריו של הנשיא טראמפ מאידך אינם מבינים כיצד הוא לא מוכן להתנגד לעליונות הלבנה, קבוצה גזענית ואנטישמית התומכת בו.
Absolutely done it, Zika, come on. He's done it time and time again. He's denounced white supremacy. He's done it this year. He's done it last year. He did it back in 2016 election cycle. He's done it so many times, and again, he keeps getting pressed on it. He's already done it, asked and answered. He said anti-Semitism was wrong in all forms. Right. He signed an executive order.
בשנת 2017 נאם הנשיא טראמפ לכבוד יום השואה הבינלאומי, אלא שהמילה יהודי לא הוזכרה בנאום, דבר שגרם לסערה של ממש. על פי הפרסומים, אפשטיין הוא שכתב את הנאום המדובר, זאת למרות יהדותו. הוא מבקש שלא להתייחס פרסונלית לנאום, אך אומר שהוא מלא בזכורים הקשורים ליהדותם של הנרצחים. אפשטיין מסכם בכך שביידן הוא שבוי בידי השמאל הקיצוני במפלגתו, וכי על היהודים להצביע למי שהוא מכנה יקיר הקהילה היהודית.
ג'ו ביידן is a prisoner to the left wing of his party, which has now taken over the Democrat Party as a whole. President Trump is the champion of the Jewish people in the state of Israel, who we need, and he will get re-elected November 3rd.
שלום לבן צייל.
שלום שלום, תודה שאתה מעריך אותי פה.
אז אתה כתב של סוכנות הידיעות היהודית JTA, אתה חי בניו יורק, חיית תקופה גם בישראל, פרסמת סיפור מאוד מעניין על כך שיהודים אמריקאים רצים בהמוניהם להוציא פספורט קנדי, לא בכך בשביל לעבור, יכול להיות, או שכן בשביל לעבור לשם?
זה לא דווקא לעבור. יש הרבה חששות פה בארצות הברית, במיוחד בתוך הקהילה היהודית, לגבי הבחירות ואלימות ביום הבחירות וגם אחרי הבחירות. המון יהודים פה שרובם דמוקרטים, ליברליים, מצביעים למועמד הדמוקרטי, רובם חוששים באופן, כאילו ממש חוששים, שטראמפ יבחר שוב. ויש חלק מהם שמסתכלים על קנדה כמקום, כאילו, או לעבור לשם, או פשוט מקום שהם, כאילו, הם רוצים פספורט קנדי, כדי שיהיה להם את כדי שתהיה להם את האפשרות לעבור לקנדה.
כאילו מקלט, כאילו מקלט.
חס ושלום, יהיה אלימות או יהיה אנטישמיות פה, כן.
עכשיו, אבל בבחירות הקודמות גם היו דיבורים על אמריקאים שיעברו, וזה לא באמת קרה, נכון? זאת אומרת, זה היה יותר כזה...
זהו, בדיוק, תמיד יש. זה באמת הפך לקלישה, שכאילו, אם המועמד השני יבחר, אנחנו כולנו נעבור לקנדה, ובאמת, כאילו, יש מעט אנשים שעושים את זה. ורובם זה פשוט דיבורים, כן? אבל מה שעורכי דין קנדים אומרים עכשיו, זה משהו שונה. הם אומרים שיש הבדל בין השנה הזו לבין שנות קודמות.
הבאת הסיפור בעצם שמראה שיש עלייה במספר האנשים שמוציאים דרכון.
כן, אפילו עלייה דרמטית, והעורכי דין שדיברתי איתם אמרו שגם שהם מקבלים איזה כאילו 6-7 שיחות ביום על הנושא הזה, ורוב השיחות האלה מגיעים מיהודים. ותזכור שיהודים הם 2% מהאוכלוסייה פה בארצות הברית. אז אם כאילו רוב השיחות ורוב המיילים מגיעים יהודים, נראה לי שזה אומר משהו על כאילו מצב הקהילה היהודית פה.
אז יש איזה טרנד. אגב, זה מסובך כאילו להוציא, כולם בישראל יודעים מה זה גרין קארד וכמה זה קשה ומסובך להוציא אזרחות אמריקאית, אבל איך זה עובד עם קנדה?
כן, הם קצת חיים בסרט, כי זה לוקח איזה שנה. אם בכלל אתה יכול לקבל אזרחות שם, או את מה ששווה לגרין קארד בקנדה, אם אתה יכול באמת לקבל את זה, זה לוקח שנה. והם נותנים עדיפות לצעירים, נותנים עדיפות למי שקיבל תואר בקנדה, תואר ראשון, משהו כזה בקנדה, מי שיש לו משפחה בקנדה, ורוב היהודים האמריקאים אין להם משפחה בקנדה, לא עשו את החינוך שלהם בקנדה, זה אפשרי, אבל... ולא עלו לקלוט בתוך איזה חודשיים, משהו כזה.
מה יקרה באמת? אם טראמפ יבחר שוב.
אני לא נביא, ואני למדתי שאני לא יכול להתנבא על מה שיקרה בבחירות, אבל תביא להניח שרוב היהודים, איזה 80% מיהודים, 75-80% מהיהודים, מנגדים לטראמפ, ושהם יצביעו לביידן. אתה יודע, יש חלק מהיהודים שבאמת תומכים בטראמפ, אורתודוקסים תומכים בו באחוזים גבוהים, ברור שיהודים רפובליקנים אוהבים אותו, אוהבים את המדיניות שלו לגבי ישראל ולגבי השמאל הקיצוני פה, אבל כן, סביר להניח שרוב היהודים בארצות הברית לא יהיו שמחים, לא יהיו מרוצים עם טראמפ ואחר שלו. אני יכול להגיד לך שיש בכירים גם בממשלה וגם כאילו בכירים בתוך יהודית שחוששים מאלימות ביום הבחירות. ואלימות אחרי הבחירות, מהימין הקיצוני.
ראיתי שכתבת כתבה שיש הערכות מאוד מאוד משמעותית בקרב הקהילות היהודיות לקראת יום הבחירות עצמו, נכון? זאת אומרת, מה הם משערים שיכול לקרות?
נכון, נכון. אז בגלל הקורונה, ובגלל שיש הרבה אנשים שמצביעים מהבית שלהם דרך הדואר או משהו כזה, אנשים אומרים שאנחנו לא נדע סופית את התוצאה של הבחירות בלילה של הבחירות, שזה ממש מוזר. פרצות הבליץ. בדרך כלל יודעים בלילה מי ניצח והכל מסודר, והשנה הזאת אני לא יודע אם זה יקרה. אז מה שהם אומרים זה שגם שארגונים ימינים קיצוניים, נאונאצים וכאלה, ינסו בעצם, ינסו להפחיד אנשים מלהצפיע. כן? להגיד להם שהם לא יכולים להצפיע, ואנשים גם חוששים, כאילו בכירים גם חוששים שאם טראמפ יפסיד בבחירות, או אם ייתכן שטראמפ יפסיד בבחירות לפי התוצאות, שהם יעשו משהו אלים ברחובות כדי להתנגד לזה.
ויש גם הבטחה, כאילו תהיה הבטחה מיוחדת כאילו ביום הבחירות?
כן, אז כפי שאני שמעתי, אני חושב שזה בלתי חוקי שיהיו אנשים עם נשק בקלפי פה, אבל אני יודע שה-FBI, כאילו השב"כ שלנו, מתנקדים בזה, והם בעצם הקימו חמל מיוחד לנושא הזה, לאלימות ביום הבחירות.
טוב, אז מה נאחל לך לקראת יום הבחירות?
לאחל לי הבטחה. אני, כן, כי אני ביטחון, כאילו, כי אני מנסה להגיע לפנסילבניה ביום הבחירות, כדי להסתכל על זה במו עיניי. פנסילבניה זה מה שנקרא כאילו זו מדינה שיכול או להצביע לטראמפ או שיכולה להצביע לביידן ולא יודעים, אז אם תהיה אלימות, אני מניח שייתכן שזה יקרה במקום כמו פנסילבניה. אני מנסה להגיע לשם. אני לא יודע אם אני אחבוש כיפה אז, אבל אולי אני אחבוש כובע באצבע.
אגב, זה המצב של אמריקה של היום? זאת אומרת, זה לא בכלל...
לא, בכמו מסוימים, כן, אבל כולנו גרים בבועה מסוימת, אני גר בבועה יהודית, אני גר בניו יורק, אני גר בשכונה יהודית בניו יורק, אז אני חולש כיפה בכל מקום, היו מקרים פה ושם של אנטישמיות, אבל לא משהו, כאילו, וזה גם היה אחת לשנה אולי, אחת לשנתיים, משהו כזה. אז לא, אני מרגיש פתוח בארצות הברית, אני אמריקאי, אני גאה להיות אמריקאי, אבל אני גם, כמו שאני אמרת, אני גם דואג, אני גם חושש ממה שיקרה.
טוב, אז שיהיה בהצלחה, ואנחנו עוד נהיה בקשר בהמשך.
תודה, תודה צביקה.
שלום לאביטל צ'יזי גולדשמיט.
שלום, שלום צביקה.
אז אני אציג אותך, את כותבת בעיתון הפורוורד. עיתון יהודי אמריקאי, הייתי אומר פרוגרסיבי, אם אפשר להגיד ככה. מאוד מאוד ותיק. ואת מסקרת הרבה לאחרונה ככה את מה שקורה בקהילה האורתודוקסית בארצות הברית סביב משבר הקורונה. יש הבדל בין הקהילה החרדית בארצות הברית ומה שקורה שם לקהילה החרדית בישראל והקורונה?
הפוליטיקה פה זה מאוד מרכזי לכל השאלה של קורונה, איך מתמודדים עם זה. הקהילה האורתודוקסית פה מאוד מובה תומכים בטראמפ. וטראמפ עשה מהקורונה שזה מצב פוליטי, נכון? שלבוש מסכה זה ליברלים עושים את זה. בהתחלה של המגפה, הקורונה הייתה בכל הערים, בכל המדינות הדמוקרטיות, נכון? אז הוא עשה מזה שאלה של פוליטיקה, ומה שקרה שעכשיו אנחנו רואים בהרבה קהילות דתיות, יש אנשים רוצים ללבוש מסכות בגלל המבטים הפוליטיים שלהם. אלו שאומרים שאין להם החינוך של מדע, נגיד. אני לא חושב שזה ככה, כי רואים את זה בהרבה קהילות שיש להם חינוך רציני. אני חושבת, לדעתי, זה עניין של פוליטיקה.
אבל תראי, אנחנו כבר בגל השני. לפני כמה חודשים, באמת הקהילות החרדיות בניו יורק גם באמת פחות הבינו את המשמעות של הקורונה, והייתה, המגפה הקטה בהם מאוד מאוד חזק, ואז הייתה איזושהי התיישרות עם הכללים, ועכשיו עוד פעם, זה לא שהם לא יודעים במה מדובר, זה לא שהם לא מבינים שאם לא שומרים על ההנחיות, אז נפגעים. אז מה, הפוליטיקה יותר חזקה ממה שקרה אך לפני 3 חודשים?
כן, לגמרי. רואים את זה, אגב, בכל ארצות הברית, נכון? במרץ ואפריל זה לא היה עניין של פוליטיקה ממש. זה קרה אחר כך, כן? אבל מה שאנחנו רואים בקהילה האורתודוקסית זה שבחודשים האחרונות ראשי הקהילה העבירו את הנרטיב לקרב פוליטי נגד הרשויות המקומיות, נכון? הקומו ודיבלזיו, כן. של העיר אל שנגדם, הלנגוויג', השפה, איך הם מדברים על הרשויות המקומיות, הם ממש, הם משווים אותם לנאצים. זה לא עניין של הסבאים וסבתאות נפטרים בגללנו, בגלל הרבנים,
נגיד, כן? אוקיי. איך הם יכולים, זאת אומרת, הגל עצום של אנשים שנפטרו ודיברו על זה שבשכונות החרדיות לא הפסיקו לשמוע את האמבולנסים של הצלה וכאלה. זה היה באמת תקופה כל כך נוראית, ובאמת, וזה היה בעיקר שם. זה לא משהו שהפנימו?
כן, זה רוויז'ניזם, you know, של היסטוריה, לדעתי. היה טראומה ענקית בזמן הזה, שכן, הגל הראשון היה משהו לא מובן, ואנחנו עדיין כאילו לא מבינים מה קרה. עכשיו אני מדברת עם הרבה אנשים במהלך העיתונאות, כל הסיפורים שאני כותבת, ואנשים מספרים על אלו שדואגים בקהילות שלהם, והם מספרים שיש לחץ חברתי מאוד חזק להיות נגד מסיכה, להיות נגד social distancing, ההחרקה, כן? אני אגיד לכם סיפור אחד שמישהו הספר לי אתמול, חסיד סאטמר מגולימבורג, הספר לי שהוא היה מתפלל בבית כנסת בשבת, כולם בלי מסיכות, החדר צפוף, ומישהו אמר לו, תסתכל, יש בחור שם, יום גרמן, שמשתעל, תגיד לו לעוף מפה, יש לו קורונה, הוא חולה. הוא שאל לו, למה אתה לא הולך אליו? אתה תגיד לו ללכת. והוא אומר, לא, אני לא רוצה שאנשים יחשבו שאני אפיקורס, שאני מאמין במדע.
וואו.
מדהים. את יכולה לתאר לנו קצת את המערכת היחסים של הקהילות החרדיות עם המושל ועם ראש עיריית ניו יורק? שניהם תקפו ובמקביל חיבקו, וראש עיריית ניו יורק התנצל על ההתבטאויות שלו בכל הנוגע לאכיפה של ההנחיות בשכונות החרדיות. אחר כך המושל אמר שהוא רק מצטער על כך שאנשים נפטרים, אבל לא על האופן שבו הוא התבטא כלפי הקהילות. מה מרקם היחסים כרגע?
אז קודם כל צריכים להבין שיש קרב מאוד גדול פוליטי בין ראש העיר ולמושל, בין דיבלזיו וקוומו, כן? וזה לא קשור בכלל יהודים. זה הבעיות שלהם, נכון? אז יהודים עכשיו קצת ביניהם, כמו שאני מבינה. אז גם יש סכסוך בקהילה החרדית. אני אגיד לכם, יש קהילות חסידיות, כן? סאטמר וטל ובובוב וסקוור. הם ממש, אין עצמאיות, כן? יש להם עסקנים שלהם שמדברים עם הרשויות, וגם יש אגודת ישראל, ואתם מכירים קצת אגודת ישראל, זה כאילו העלית ש...
יש לנו פה אגודת ישראל בכנסת, וכן, מגמרי
מכירים. אצלנו זה קצת אחרת, נכון, המסגרת אחרת, אבל אותו דבר, כן, אז אגודת ישראל הייתה עסוקה בתביעת של הם רצו להגיד שיש תחושה שהקהילה כאילו נבחרה שהראש העיר והמושל תוקפים רק עליהם ולא על קהילות אחרות בניו-יורק, וזה לא הצליח. התביעה המשפטית שלהם לא הצליחה. החסידים מנסים להתרחק מאגודת ישראל. הם מנסים כאילו לדבר עם המושל וראש העיר בדרך עצמאית. רואים כבר הבדל בין הקהילות, אז זה מאוד צריכים להבדל ביניהם, כי זה לא
אגב, יש לי בדודה חרדית מודרנית, הייתי אומר, שגרה, נראה לי, באזור מנסי, והיא כתבה בפייסבוק, ואני הייתי בהלם, כי היא בחורה מחוברת וחכמה, וזה, היא כתבה, שהגיע הזמן שנתחיל ללכת עם טלאי צהוב ברחובות בעקבות כן. ההחלטה של המושל. אז כנראה שזה גלש ממש לכולם או לקהלים גדולים.
לצערי זה הנרטיב שראשי הקהילה מאוד רוצים שאנשים יגידו, כן? ראינו כבר הקמפיינים האלה בתקשורת, בוואטסאפ ובאינסטגרם.
איך מקבלת את זה החברה האמריקאית הלא יהודים, גם זרמים יהודיים אחרים וגם השכנים הלא יהודים, את ההתנהלות הזאת? זה מדובר, זה מותחים על זה ביקורת, או שזה הכל בין הקהילות החרדיות לבין המושל וראש העיר?
המון ביקורת, כל התקשורת שם, כל העיתונאים שם בבור, כולכים ומנסים להראות מה שקורה בקהילות החרדיות. מדברים על זה ממש הרבה. קשה להבין איך קהילה שכבר עברה את זה מרגישה שהיא יכולה לחזור לחיים בלי הרחקות, בלי מסיכות. אז זה קודם כל, ואנטישמיות מתגברת, זה בלי ספק. אנטישמיות כבר הייתה פה לפני הקורונה, ואנחנו מאוד מפחדים שזה יתגבר.
אביטל צ'יזי גולדשמיט, כתבת בעיתון הפורוורד, תודה רבה.
בשמחה, תודה רבה לכם.
להתראות.
תודה רבה.
טוב. עד כאן פרק מספר 7 של הפודקאסט שלנו עם ישראל לייב וגשר בין ישראל לתפוצות. תודה ללי גינדי לוי ולרועי מרקס, ותודה גם לך צביקה קליין.
תודה לך נורית קנטי. אגב, אני אזרח אמריקאי, לא נרשמתי להצבעה, כנראה שאני אפתי מאותם אנשים שמתעצבנים אליהם שהם לא מצביעים, אבל
טוב, אני לא יכולה להגיד שזה לא משמח אותי, כי אני יודעת למי היית מצביע.
אוקיי,
כל אחד לנו. ביי.
אמן. ביי, להתראות.